סיפורים חיים, שעה של סיפורים ומוזיקה טובה. אתם מוזמנים לספר על אירוע ששינה אתכם או את תפיסת עולמכם. מגיש אלעד וזנה.
שלום וסלם למאזינות ולמאזינים מירושלים אל קודס. שוב אנחנו איתכם בתוכנית סיפורים חיים, בכל השלום בערוץ העברית. נשמע סיפורים של אנשים שנזכרים באירוע בחייהם, שבעקבותיו חל בהם שינוי. בחיי למדתי שלמרות חומות הפחד שיצרנו במשך שנים, יש קיצור דרך בין בני האדם, והוא סיפור חיים. כשאני שומע סיפור חיים של מישהו שאני תופס אותו כאחר או כשונה, בין אם הוא דתי, נוצרי, ערבי, חילוני, יהודי, או חנווני, או עורך דין, עירוני, שמן, נהג מונית, פליט, עשיר, זקן, רזה או ימני, או סתם אחד שאני לא מכיר, משהו בתפיסה שלי אותו משתנה. והדרך הטובה ביותר לבדוק את זה, זה פשוט לפגוש ולהקשיב. כאן בתוכנית הזאת ניתן קצה חוט לאפשרות הזאת. אולי מסיפור אחד שנשמע יעלה ריכוך בלב שלנו. אולי ממשפט אחד נסתקרן קצת יותר להכיר. אולי מילה אחת תגרום לנו לחשוב קצת אחרת על האחר. ואם אפילו אחד מכל אלו יקרו, לאדם אחד אפילו במציאות המורכבת שלנו, דיינו. אילו יכולתי להביא לכם גם את המבט בעיניים של המספרים, היה ניצוץ מאיר גם בחושך הגדול ביותר. אז אם אתם מעוניינים לשתף בסיפור מחייכם על שינוי, תוכלו לשלוח מייל לכתובת eladvazana@gmail.com eladvazana@gmail.com. בין הסיפורים נשמע גם שירים שאנשים טובים נתנו לי במתנה בדרך, וגם קצת מהמחשבות שאני מצליח לדוג מתוך ים המחשבות הסוער שבראשי, ולארגן אותו במילים רגועות עבורכם. אז אם אתם באוטו, בבית או בעבודה, מקווה להעניק לכם שעה מעוררת מחשבה ומחממת לב.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Mi amor, dejo que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas.
שלום יורם.
שלום רב.
מה שלומך היום?
אני בסדר גמור.
מה אני מוצא אותך עושה היום?
מה אני עושה היום? אני ברגע זה בביתי, אבל אני במין פרשת חיים, הנה עוד נקודת מפנה. אני ככה פרוש טרי מהעבודה, גמלאי מהאוניברסיטה.
איך זה באמת?
בינתיים אני לא מרגיש הבדל למען איזה. אני עושה בערך אותם דברים שעשיתי קודם. החיים האקדמיים מאפשרים לך המשכיות די יפה אם אתה רוצה להמשיך, ואני עדיין עסוק במחקר בדברים שונים. אני לא מלמד השנה, זה הבדל היחיד, אבל זה רק חלק קטן מהעיסוקים.
הבנתי. אז יצאת לגמלאות אבל אתה עדיין לא מרגיש את זה.
נכון.
מצד שני, זה בחירה שלך עכשיו, אם אני מבין נכון.
מה זאת אומרת בחירה שלי?
זאת אומרת, אתה יכול להחליט...
לא, גמלה יציאה לגמלאות נכפת עליך.
לא, כן, אבל...
הבחירה שלי היא במה לעשות עכשיו, נכון, כן. נכון. כן, כן, יש בהחלט הרבה אופציות.
אוקיי. אז, טוב, אני מזמין אותך לספר את הסיפור שבחרת לספר לנו על שינוי בחיים.
אוקיי. כיוון שהתעניינת, אתה מתעניין, אני מבין, בנקודות מפנה ושינויים ככה בחיים.
כן.
אני אתייחס לחיים המקצועיים שלי, ואני אומר שבחיים האלה, וזה בוודאי השפיע גם על החיים האישיים, עשיתי, נגיד, שינוי אחד או מהפך אחד יחסית בולט, כשעשיתי בעצם איזשהו סוג של מעבר מקצועי מפסיכולוגיה לאנתרופולוגיה. ההכשרה הראשונית שלי והעניין הראשוני שלי היה בפסיכולוגיה קלינית, זה מה שלמדתי, וזה גם מה שעשיתי. הפכתי להיות פסיכולוג קליני מורשה, עבדתי בכל מיני מסגרות כאיש צעיר יחסית, גם בבית חולים פסיכיאטרי, גם במסגרות טיפול כאלה, מרכזי בריאות נפש, אבל התמחיתי בעיקר עם ילדים, אבל לא רק. ולכאורה היה נראה לי שזה מה שאני אמשיך ועשה אולי כל חיי המקצועיים. ביחד עם זה התחילו להתעורר אצלי ספקות מספקות שונים, בעיקר לגבי הכלים, איך נקרא להם, הטכניקות שבאו מתוך איזה תיאוריות או כלים מושגיים, זה היה המסגרות שבהם עבדתי באותו זמן היו עם השפעה פסיכואנליטית, ככה מורשת פרויד מאוד מאוד חריפה. אני התקשיתי למצוא את מקומי בתוך התיאוריות האלה, וגם התחלתי לחשוב שברמה האישית, אני לא בטוח ש... לטפל באנשים, זה הדבר שאני רוצה לעשות כל חיי. זה לא היה לי דבר שגרם לי ככה, שזרמתי איתו, שגרם לי הנאה, היה לי... התחלתי בקיצור להיות ככה עם קשיים ולבטים, אבל עדיין לא ידעתי מה אני כן ארצה לעשות כשאגדל באמת, לאיזה כיוון... אני רוצה ללכת, וההחלטה הזאת צמחה בין השאר מתוך העבודה שהמשכתי לעשות בעבודה הקלינית, ומה שכל זה היה הקדמה למה שאני אספר עכשיו בקיצור נמרץ. עבדתי במין מרכז טיפולי כזה, שבו היה נהוג אז, טיפול משפחתי עוד לא היה כל כך מוכר, מישהי אחרת טיפלה בילד מסוים, אני טיפלתי בהוריו, ההורים היו באים לסירוגין בדרך כלל, פעם האב, פעמיים, לפעמים שניהם ביחד, האב היה מה שאפשר לכנות מטופל קשה ביותר, אתה יודע, כל התפיסה הטיפולית שם הייתה פסיכואנליטית כזאת, הרעיון היה להיכנס אל העולם הנפשי של המטופל, לספר דברים שקשורים אליו, הוא היה לחלוטין בלי היכולת לעשות את זה, הטיפול היה משעמם, מטריד, מעייף. עד שיום אחד הוא אמר לי שהוא חלם חלום. ואז האוזניים שלי ניצתו, חלומות הם, כן, דרך המלך אל הלא מודע, על פי הפסיכואנליזה, וביקשתי שיספר לי את החלום, והתגובה שלו הייתה מאכזבת, אבל גם מסקרנת ומפתיעה. אמר שהוא לא יכול לספר לי, כי כבר סיפרו לו, הוא כבר סיפר את החלום למישהו וכבר פרשו לו אותו. באותו זמן לא הייתי מודע כל כך לכל ההקשר התרבותי של חלומות. האיש הזה היה ממוצא עיראקי, בגדדי במוצאו, והסתבר שהוא הלך למפרש חלומות מסורתי, למקובל יהודי, ויש מסורת יהודית שהולכת עוד אל התלמוד, כל החלומות הולכים אחרי הפה, אם אתה מפרש חלום, זה מה שיקרה, ואז פירוש אחר יכול להזיק. מה שהוא כן היה מוכן לתת לי זה את...
את הפירוש.
שמו של המפרש חלומות שלו. וכך מצאתי את עצמי הולך יום אחד שם, מחפש בסמטאות מצפון לשוק מחנה יהודה, בצפון לרחוב. רחוב יפו בירושלים, ומצאתי את האדם, קראו לו שאול. הוא היה איש מבוגר, ככה נשוא פנים מרשים, כמו באגדות, הוא חלק את החנות שלו, את המשרד שלו עם חנות של חיית, הייתה מחיצת עץ שהפרידה ביניהם, ובחנות הזו קיבל אנשים, ובין השאר פירש להם את חלומותיהם. והמפגש הזה היה איזה סוג של עבורי, איזה באמת סוג של טריגר, סוג של איזה גורם מאיץ. פתאום גיליתי שיש גם פסיכיאטריה אחרת, יש גם פסיכולוגיה אחרת, יש דרכים אחרות לפרש חלומות, יש לנו מתחרים ברמה הפרופסיונלית, אנשים אחרים שפונים אליהם עם מצוקות, והם פתרון וההצעות שלהם והפתרונות שלהם הם 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 סבירים, הם הגיוניים מתוך התפיסה התרבותית. וזו הייתה התחלה של דרך ארוכה שהובילה אותי לאנתרופולוגיה. אם יש לנו זמן, הייתי מספר לך את החלום הראשון שהוא סיפר לי, כדי להראות לך מה ככה גירה את הסקרנות.
אני הכי סקרן לשמוע.
בבקשה?
אני הכי סקרן לשמוע את החלום.
אוקיי. אז הוא סיפר לי חלום, וכמובן הוא סיפר לי חלום מוצלח, חלום שכן, שהפתרון שלו עלה יפה בידו. זה חלום שחלם אדם, הוא הכיר אותו. רוב קליינטים שלו היו מהאזור, גם הגיאוגרפי של השוק, הרבה מבעלי הדוכנים דאז הגיעו אליו, אנשים ממוצא דומה, ממוצא כזה עירוני, עיראקי, בגדדי בעיקר, והוא ידע שהאיש הזה הוא גם איש, הוא תלמיד חכם במידה רבה, שיש לו כמה בנות, אבל אין לו בן, והוא עורג לבן, זה הוא ידע. והנה החלום. יום שבת. החולם קם בבוקר, הוא צריך להגיע לתפילה, הוא מרגיש שהוא מאחר, מדובר הוא אמור להגיע הוא מזדרז, הוא מנסה ככה להכין את עצמו, אשתו עוזרת לו להתלבש, אבל כשהוא מגיע לתפילת מנחה בית הכנסת, הוא מסתבר לו שלמרות כל מאמציו הוא אחר. והאיחור הזה גורם לו הרגשה לא טובה, הוא מתפלל במניין שני, ועדיין אין פה טון דרמטי, אבל לפתע, בפתח בית הכנסת, ובית הכנסת זה בית כנסת שממוקם שם באותה שכונה שבה המפרש יושב, לא רחוק מהשוק, מופיעה דמות ככה של אדם מבוגר עם זקן ארוך לבן, והאיש הזה הוא לא אחר מאשר האבא של המפרש, אותו שאול. האבא הזה הוא דמות ידועה, הוא מקובל בגדדי שפעל בבגדד בראשית המאה, עלה לארץ לירושלים, שמו רבי יהודה פיתאיה, הוא דמות מוכרת בהחלט, גם בקרב חוקרי הקבלה, לא ניכנס לדמות הזאת ההיסטורית שלנו, נאמר כשהוא הופיע בחלום, וההופעה של רבי יהודה מאוד משמחת את החולם, כן, הוא דמות נערצת, הוא כבר לא חי באותו זמן כשהאדם הזה חולם את החלום, והוא רוצה לגשת אליו, לנשק את ידו, כנהוג, אבל אז הוא כופה על עומדו, כי הוא מגלה שבכיסו יש מטבעות כסף. כסף בשבת בבית הכנסת, והוא גם גרוע מזה, הוא גם חש רבי יהודה יודע שיש לו כסף בכיס, ואכן המפגש ביניהם לא מתקיים, הדמות מתרחקת, נמוגה, והחלום מסתיים, והוא מתעורר בלב כבד. למעשה הוא בא לרבי יהודה כדי לשאול אותו אם צריך לעשות איזשהו סוג של תיקון, תענית חלום, יש אפשרות כזאת, טקס הטבת חלום, יש טקס כזה שמופיע גם תיאור, מופיע גם בתלמוד, אבל רבי יהודה אומר שאין צורך, וזורק לו משפט אחד, וזה היה כל כך שונה מדרכי פירוש החלום שאני הכרתי, כי הוא לא הולך עם מספר החלום ומבקש אסוציאציות ובודק איתו צעד אחר צעד את ההקשר שבו החלום הזה נוצר עד שהוא מגיע אל מקורו ולסיבותיו המשוערות. לא, הוא זרק אמירה פסקנית אחת, והאמירה הייתה אמירה של תוכחה. הוא אמר לו, מדוע באת אל אשתך כשלא הייתה נקייה, כלומר לא בימים המותרים, כאשר היא הייתה בעצם בעונתה. זה היה החלום, וזה היה פתרונו. ועלי הפתרון הזה נראה כל כך רחוק מהתוכן
של החלום,
שככה הפצרתי בו, שיסביר לי, הוא ככה די לא ברצון רב פירט לי, והפירוש באמת פתח לי עולם חדש של הבנה של חלומות, וקרא צוהר לעולם התרבותי הזה, תרבותי, דתי, קבלי, שממנו חוכמת החלום הזה, או חוכמת פתרון החלומות, נשאבה. והוא עמד ככה, הסביר לי, כמו למתחיל, הייתי בור בדברים האלה, על ההקבלה שקיימת בתפיסה הקבלית, לבוא לתפילה, לבוא לאישה, המטאפורה או הדימוי האירוטי מאוד מאוד חזק בתכנים קבליים, למשל של ספר הזוהר, קיים קשר בין המעשים של המאמין, של המתפלל, של על פני האדמה כאן, ובין האירועים שקורים בשמיים למעלה, והקשר בין איש ואשתו הרבה פעמים מהדהד בצורות שונות בעליונים, הזמן המותר ליחסים, לביאה בין בני זוג, זה הזמן המועדף, זה ערב שבת, כי בו גם יש את האיחוד הקוסמי הזה, אבל האירוטי במשמעותו בין כנסת ישראל, השכינה, הצד הנקבי של האלוהות והקדוש ברוך הוא, הצד הזכרי או הגברי. בקיצור, זוהי המטאפורה, זוהי האנלוגיה שבתוכה הוא עובד, ההקבלה הזאת, ואז לבוא לתפילה, לבוא לאישה, אבל הוא מאחר לתפילה. הוא מאחר להגיע בקיום היחסים. המעורבות הזאת האינטימית של אשתו בהכנות, היא עוזרת לו להתלבש, מרמזת עוד יותר על העניין הזה. כשהוא מגיע לבית הכנסת, הוא מגלה שהוא מאחר, ואז יש לנו את ההופעה של רבי יהודה, ופה המשמעות היא משמעות מסורתית לחלוטין. כלומר, זה אדם שנפטר, אדם נערץ, אנחנו יודעים שהחולם הזה קמה לבן זכר. הדמות הזאת שמופיעה בחלום, הדמות של האדם, הגבר, הנערץ הזה, כאילו מבטיחה שהעניין הזה יתגשם. זוהי הנשמה שהאילוד יזכה בה. אבל המפגש בין החולם והרבי לא מתרחש בגלל הכסף, ולכן האפשרות הזאת נמוגה, נעלמת. לא יצא ילד, לא יהיה פרי בעתיד הקרוב, זה מה שהחלום אומר, לא יהיה פרי בטן. בגלל הכישלון הזה בעיתוי, בזמן, מדוע באת לאשתך שלו בעיתה, בעונתה, כלומר לא בזמן הראוי, בנילתה.
הכסף אולי מסמל את התאומה, והכסף בשבת אולי גם מסמל את התאומה.
מה עניין הכסף? אז אמר לי משפט אחד, בגלל זה סיפרתי לך אלעד את כל הסיפור הזה, כי המשפט הזה מצלצל, זה כמו המטבעות בכיס, מצלצל באוזניי עד היום. והוא השאיר אותי באמת משתאה, אומר לי, משפט בין שלוש מילים, כסף זה דמים. אתה איתי?
אני איתך לגמרי.
כן, אז דמים אנחנו יודעים בלשון גבוהה זה כסף במקרא, אבל דמים זה כמובן רבים של דם, והנה לך התיאור, אם תרצה, אני יודע, הגופני של המצב הזה של של הגוף האישה שאיננו מוכן, שאיננו כשר, שאיננו נקי, כסף זה דמים. והמשפט הזה, פשוט הסיום, הפרשנות הזאת, יצרה אצלי רצון אז להכיר יותר את המפרש הזה, לשמוע עוד חלומות ופתרונם, להכיר את אביו רבי יהודה פתאיה, שבעצמו כתב ספר בין השאר על פירוש חלומות, ומביא שם דוגמאות, והנה לך מסורת משפחתית של פירוש חלומות, שמין לא, רחוקה מאוד וגם קרובה מאוד בתובנות שלה לפירושי חלום כאלה פסיכולוגיסטים. וזהו, זו הייתה התחלה של גם ידידות מופלאה עם האדם הזה, וגם כניסה לעולם שהוביל אותי לאנתרופולוגיה. עד כאן.
מרתק. יש לי הרגשה שיכולנו לדבר על זה עוד, להעמיק הרבה זמן.
כן, אבל
אנחנו, כן, אנחנו נסיים כמעט כאן.
מכסת הזמן עברנו.
נסיים כמעט כאן, אבל אולי אם תוסיף עוד מילה על איך זה לקח אותך משם?
מה שקרה, כן, זאת אומרת, זה הפתיחה, זה באמת היה איזה סוג של גירוי מאוד מאוד חזק של איזה גורם מאיץ כזה, שפקח את עיניי בכיוונים האלה, וזה הוביל אותי להחלטה שאני בעצם, וזה היה באמת מתוך העבודה הקלינית, אבל גם מתוך זה שהפכתי להיות יותר ויותר פסיכולוג קליני לא מרוצה, זה העלה אצלי את השאלה הכללית, אוקיי, הנה, פה הייתה לי איזו הזדמנות לראות מה קורה בצד האפל של הירח מבחינת המטפל המקצועי. הנה, יש פה משאבים טיפוליים כאלה. אנשים מפרשים חלומות לא רק בקליניקה הפסיכואנליטית, אלא גם במסגרות אחרות. ולאט לאט זה התגבשה אצלי ההחלטה לחקור תופעות מהסוג הזה, ומסיבות שונות לא נשארתי עם עם האוכלוסייה הזאת, אלא אם פניתי ליוצאי מרוקו במושבים ובכפרים, ובעצם עבודת הדוקטורט שלי עסקה בדרכי הריפוי וצורות הביטוי של מצוקה נפשית אצלם. זה היה סוף תהליך החיפוש והתחלת באמת הכניסה לאנתרופולוגיה בצורה יותר ככה ממוסדת, נאמר.
יופי. אני ממש מודה לך, יורם, על ה...
100%.
שלקחת אותנו ל...
שעלה בידינו לקיים את השיחה. השיחה על הדחיות רבות.
נכון. תודה רבה שוב.
100%.
להתראות.
אוהב אותך הלילה ואיתך מתעצר, אוהב אותך הלילה ואיתך מתקרב עוד מעט יעלה האור ואני שיכור ורוצה אותך לזכור ולשמור עד ימי הסוף עד שנחלוף ותגווה על מות הטוב
אתם מאזינים לרדיו כל השלום
אנחנו עם ויויאן מרמלה שלום לויויאן
שלום אלעד
מה שלומך היום?
אני בסדר גמור
יופי, איך אני מוצא אותך? מה מעסיק אותך היום?
היום אני עסוקה בלעבור על תרגום לאגודה לסכרת נעורים הם בעצם עושים גם חומרים למגזר הערבי ואני עוברת על תרגום של האגודה
הבנתי, עבודה חשובה
כן, בעיניי גם חשובה
טוב, ויויאן, אני כבר סקרן לשמוע איזה סיפור על שינוי בחרת לספר לנו
חשבתי המון על הסיפור
כן.
אבל חושבת שהכי הכי מעסיק אותי זה הסיפור שלי שזה היה לי ככה גיל 20 פתאום אני מרגישה שהגוף שלי משתנה חולשה בגוף רזיתי המון לא יכולתי לעמוד כל הזמן סחרחורות וכאבים והלכתי אצל להרבה רופאים וכולם אומרים לי שאני מתפנקת או יש לי חוסר דם כל מיני ממש אמירות שאני לא הבנתי ואני לא מתפנקת הרגשתי ממש הגוף שלי משתנה ולא ידעתי מה בסוף אחרי ממש הורדתי המון מהמשקל בעצם הגעתי למשקל של 49-48 שהייתי בן אדם בריא ולא כל כך משתנה מסביב אני לא יודעת מה קורה לי
כן.
ואז בזמנו הבדיקות לא היו מהיום להיום זה לקח זמן ולא ממש אנשים גם הרופאים לא חשבו המון הכל כזה במעבדות לוקח שבועות
כן.
בסוף מתברר שיש לי סכרת והתפלאתי שבגיל הזה יש סכרת, לא הבנתי מה זה סכרת. מתברר שזה סוג של סכרת שנקראת סכרת נעורים.
כן.
שהיא בעצם יכולה להיות גם אצל ילדים, בני ממש קטנים, אפילו מגיל שנה, שנתיים, ואני קיבלתי את זה בגיל 20. ומאז החיים שלי השתנו לגמרי, ממש כבר לא הייתי אותו בן אדם שהייתי כל הזמן פעילה ועסוקה ויוצאת ופעילה פוליטית בכל מיני מקומות ואמרתי זהו, החיים שלי עוצרים עכשיו ואני הולכת למקום אחר חשבתי אפילו לשנות לימודים וכל מיני מחשבות
כל זה קורה בגיל 20 אמרת
בגיל 20 כן. ממש, אני לא יודעת אם זה, מבחינתי זה היה התחלת החיים אבל
כן,
כן והתחלתי להבין מה זה התחלתי לקרוא ולהבין וללכת לבדיקות כל הזמן בדיקות דם גם אני עשיתי לעצמי בדיקות דם והגוף שלי התחיל לשנות לחזור להיות עוד פעם הגוף שלי ואפילו שמנתי הרבה גם
כן.
אחרי זה כבר עליתי הגעתי לי בסוף ל-68 שאף פעם לא הייתי 68 ואחר כך עוד פעם זה היה ממש ככה הגוף שלי כל פעם מגיב למשהו אחר ושינה לי את החיים אני חושבת אחרת שאומרים לי תהי בריאה אני חושבת מה זה להיות בריא שאני ממש כדוע כל החיים שלי השתנו ואני כבר תלויה באינסולין כי זה סכרת שקריאה באינסולין זה אפשר לקחת שום תרופות שזה עזרו כי בעצם הלבלב שלי הפסיק לתפקד הוא לא מייצר אינסולין בכלל
מאז את בעצם תלויה באינסולין, מאז גיל 20 את לוקחת אינסולין באופן קבוע?
באופן קבוע, ולפני בעצם 4.5 שנים אני מחוברת למשאבת אינסולין, שזה גם, שזה גוף כזה, כמו מכשיר כזה שאני מחובר לגוף שלי, שאני מזינה כל פעם אינסולין, וכל פעם אני מתעסקת עם זה. אבל הבדיקות היומיות זה זה יום, יום, שעה, שעה, דקה, דקה, אני מתמודדת עם הדבר הזה, עם הבדיקות, ולדעת כמה הסוכר, וכמה אני אוכלת, וכמה צריכה לקחת לקחת אינסולין, זה כבר מגיל 20, אני מתמודדת עם זה.
ומה, ואיך, איך, איך, אחרי שקיבלת את הבשורה וראית כמה זה מגביל אותך, איך בכל זאת את עושה כל כך הרבה בימינו? איך, איך, איך עשית את ה, את השינוי הזה? את ה, את ה, איך קמת משם?
זו החלטה אישית שלי. התחלתי בהתחלה באמת, אפילו הקבלתי את עצמי לפעוליות, והבנתי שזה, זה החיים שלי, ואם אני לא אקח את עצמי בידיים, ואם אני לא אעשה לעצמי, ואני לא אתקדם, אז אני אשאר שם, תקועה עם המחלה הזאת, ואני לא אתקדם לשום מקום. ואמרתי, זהו. אני, בהתחלה היה לי מאוד קשה, אפילו חשבתי ללכת לתייעצויות, לפסיכולוגים, ואמרתי, לא, אני בן אדם חזק, ואני יכולה. ואז אחר כך, אחרי כמה שנים, התחלתי ללמוד, למדתי באוניברסיטה הפתוחה, ואני פעילה פוליטית וחברתית, גם ברמלה וגם באזור, כי זה, באמת זו החלטה אישית שלי, שאני אמרתי, אם אני אשאר במקום הזה, אני אשאר עסוקה עם מחלה, ושום דבר באמת לא יעזור לי. מצד שני, אני באמת פעילה, אבל כל הזמן אני מיד על הדופק, אני חושבת על המחלה הזאת, איך היא שינתה לי את החיים, איך היא תעשה מקום מאוד מרכזי, תופסת, בעצם יום יום תופסת את החיים שלי, גם בבוקר, גם בלילה, גם לפני השינה, כל מיני דברים שאני צריכה לעשות, שבן אדם רגיל בעצם לא עושה אותם, שזה לא מובן מאליו. אצלי זה כבר מובן מאליו שאני עושה כל מיני פעוליות, בדיקה לפני שינה, בדיקה בבוקר, בדיקה לפני האוכל, בדיקה אחרי האוכל, וחוץ מהבדיקות השוטפות שאני עושה, גם אצל רופאים, וכל מיני רופאים, רופאי עיניים, רופאי רגליים, רופאי כל מיני רופאים שכל הזמן אני מתעסקת איתם. ומצד שני, אני לא נתתי למחלה הזאת לשים אותי במקום מסוים כזה, לשים אותי בפינה, אלא פתחתי כל החלונות וכל הדלתות, ואני, ואני מטיילת בעולם, ואני מסתובבת עם המחלה, ואני מתפקדת כרגיל.
זה גורם לי לחשוב על החיים שלי, איך לפעמים אני מתמודד עם קשיים הרבה יותר קטנים, ואני שומע את מה שאת מתארת, ונותן לי השראה לעוד כוחות. אולי פחות להתלונן ויותר להסתכל על כמה טוב, על כמה אני בריא, ולהודות על זה.
נכון, כאילו כן. זה באמת נכון. כאילו המילה, העיקר הבריאות ולהיות בריא, כן. זה מבחינתי יש לה משמעות אחרת לגמרי מצל אנשים אחרים.
כן, כן.
כן, לפעמים אני אומרת, זה לא טוב לי וזה זה לא טוב לי, ואומר לי, העיקר הבריאות, אני אומרת, גם הבריאות לא הכי טובה, אבל אני באמת מתחזקת. ואני חושבת שכל אחד מתמודד עם קשיים שלו בצורה אחרת. הרבה אומרים לי, אם היו במקום שלי לא היו יכולים להתמודד. אני רואה, אני בעצם כן רואה שיש צעירים ברמלה שאני יודעת שהם בכלל הם לא נמצאים שם. יש להם את המחלה ויש להם את החיים שלהם הממשיכים, כאילו אין להם את המחלה.
מה את אומרת לאלו שאומרים לך, אם היה לי, לא הייתי יכול להתמודד?
אני חושבת שכל אחד יש לו את הכוח הפנימי, שהוא לא מגלה אותו לפעמים. רק שפשוט אתה מתמודד עם הדבר, אתה פשוט, כשאתה חייב להתמודד, אתה עושה את זה. אני חושבת שכל אחד יש לו את הכוח הזה, הפנימי. כל אחד, אחד יותר חלש, אחד יותר חזק, אחד יותר, כל אחד בצורה שלו, אבל אני חושבת שיש לנו כוח, שאנחנו לא מודעים לו לפעמים.
תודה רבה, ויויאן, תודה על השיתוף הזה. ממש נתת בנו כוחות.
תודה גם לך, אילת.
ושיהיה לך יום טוב, ובצלחה עם התרגום.
כן.
ואת עושה את זה לאגודה שגם עוסקת בתחום.
כן, אגודה של סוכרת נעורים.
זה יופי.
כן.
טוב, ויויאן, שיהיה לך יום טוב. תודה רבה. להתראות. לפני מספר ימים קיבלתי עותק של מכתב שכתבה אן. אן היא אישה מערבית שחיה בסנדאי שביפן. היא שרדה את רעידות האדמה ואת הצונמי, וכשהיו לה כמה שעות של אינטרנט, היא כתבה את המכתב הזה. וכך היא כותבת. בתוך כל החוסר של מים וקורת גג, של גלי רעידות אדמה, מצאנו אנושיות מופלאה בבני האדם. אנשים עוזרים אחד לשני ושואלים כל הזמן מה חסר ואיך אפשר לעזור. לפעמים אני מוצאת אוכל שמונח על פתח ביתי ואינני יודעת מאיפה. מי שיש לו מים בברז מוציא שלט וכולם באים וממלאים דליים. אנשים עומדים בשקט בתורים לאוכל ולמים ולא דוחפים. אין פשיעה בכלל. אנשים משאירים את הבתים שלהם פתוחים כדי לאפשר פתח מילוט במקרה של רעידת אדמה. אך אין גנבות וכולם מרגישים בטוח. אני מוקסמת מאור הכוכבים שרואים בלילה סוף סוף מהשקט של חוסר של היעדר מכוניות. בתוך הכאוס הזה אני מוצאת אחדות וערבות הדדית אנושית קסומה ומעודדת. ואני קראתי את המכתב הזה מספר פעמים והתמלאתי השראה ותקווה מהמכתב. כי למרות הכאוס ועל אף המצב ההישרדותי שכולם נכנסו אליו, אנשים מצאו בתוך זה את האנושיות ואת האכפתיות לאחר. האם באמת אנחנו צריכים להגיע למצבים קיצוניים כאלו כדי למצוא משמעות אמיתית לקיום שלנו? כדי למצוא ניצוץ של אנושיות ואכפתיות מאחר? ולא משנה מיהו? האם אנחנו חייבים לראות ילד מסכן כדי שתתעורר בנו אמפתיה? האם צריך שכל השכונה תיארס כדי שנעזור אחד לשני, באמת, ונשאל איך אפשר לעזור? האם יש דרך אחרת שבה נוציא מעצמנו מהות אנושית, זמינה בכל רגע, גם בשגרה? והאם אפשר שנבחין במצוקה של האחר גם כשהוא רק יושב לידינו באוטובוס, או אומר שלום במדרגות? חיפשתי זיכרונות בחיים שלי של אירועים קיצוניים ואסונות כדי להבין יותר טוב את המקום הזה. הדבר היחיד שעלה בי זה זיכרון מלפני 20 שנה, של הקרב בלבנון, שבו במשך 3 ימים היינו תחת אש של פצצות שנופלות מכל עבר. כדורים שורקים בכל הכיוונים, אנשים צועקים ונפצעים ונהרגים. נהג הטנק שלי נכנס לפאניקה ולהלם קרב והתחיל לצעוק בלי שאפשר היה להרגיע אותו. חווינו מחסור של אוכל, קור היום, נתק של רדיו, וכל הטנקים פשוט לא תפקדו ונתקעו בתוך אדמה לבנונית צלעית, שם בערים של כפרה ויעתר. ובתוך הכאוס הזה, במקום שבו חיפשנו מהות, שבו פגשנו את הדבר שחיכינו לו כל כך והתאמנו לקראתו, במקום שבו חיפשנו את מימוש היותנו חיילים ובני אדם, בדיוק שם מצאתי את הריק הגדול ביותר שחוויתי בחיי, את התפלות של האנושות. I never felt magic crazy as this. I never saw moons knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here. Bright in my northern sky I've been a long time that I'm waiting I've been a long time that I'm blown I've been a long time that I've wandered Through the people I have known Oh, if you would and you could Straighten my new mind's eye Thank you.
Would you love me for my money? Would you love me for my head? Would you love me through the winter? Would you love me till I'm dead? Oh, if you would and you could, come blow your horn on high. I never felt magic crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky.
שלום לאלי.
שלום וברכה.
מה שלומך היום?
ברוך השם, בסדר.
יופי. איך, מה, במה אני מוצא אותך היום? מה עשית? מה עסיק אותך?
הייתי היום בקריה, בתל אביב. פגשתי את האחראים ברבנות הראשית. דיברנו, רק לפני הגיוס שלי. זהו.
אוקיי. אז כשפגשתי אותך, אלי, אז... הזמנתי אותך לספר סיפור מהחיים שלך, שבו חל שינוי, חל איזשהו מפנה, ואני מזמין אותך לספר.
כן, אז נתחיל ככה. אני בחור בישיבה חבדניק. לפני חצי שנה, קצת לפני החתונה שלי, קיבלתי צו גיוס, ואני צריך ללכת לצבא ולהתגייס בתור חייל. קצת ברור שככל שהתקרב הזמן של הצו, אז אצלי מתגבר החשש כלפי הגיוס. אני לא יודע איך זה להיות שם, אני לא יודע איך זה יתאים לדת וכולי, אם יש שם אוכל באמת בקשרות כמו שאני צריך. מצד החברה, עם איזה חבר'ה אני אהיה שם, אני מפסיק את הלימודים שלי באמצע. בכלל, קצת מפחיד לעזוב את כל המשפחה, ללכת להיות לבד, וגם אתה, עכשיו את האישה הטריה שלי.
מזל טוב.
וזהו, באופן כזה, מאוד מעורר לי, כאילו, חשש, פחד, לא ידוע. אני רוצה להבהיר שאני לא נגד צבא. אין לי בעיה אידיאולוגית להתגייס. הרבי שלי, שזה הרבי מלובביץ', אז הוא אמר שאם בחור עוזב את הישיבה, הוא חייב ללכת להתגייס לצבא. הצבא עושה משימת קודש. ואם לא, שעם ישראל צריך גם את הכוח הרוחני של לימוד תורה, הרי ברור שכולנו חייבים לעשות בדיוק מה שצריך ולעזור לו כמה שאפשר.
אבל עדיין...
מה?
אבל עדיין המעבר הזה מאוד לא פשוט.
זה אידיאולוגית, אבל בפועל זה דבר מפחיד, זה... שוב, בכל זאת לא פשוט, אני יודע על הרבה חברים שכן הסתבכו בזה, והיה להם מאוד קשה. אז ככל שהזמן מתקרב, אז החששות יותר, פעם זה היה משהו רחוק, לעוד חצי שנה, וזה מתקרב, ואני לא באמת יודע מה אני הולך לעשות. אני לא חשבתי להתחמק, אני ברור שאני מגייס, רק שוב, זה מאוד מאוד חששתי מזה, אשתי מאוד לא אהבה את הרעיון, כאילו שזה ממש קצת אחרי החתונה, ולא יודע. לפני חודש בערך, פגשתי בחבר ילדות, ודיברנו, סיפרנו אחד על השני, וכשסיפרתי לו שאני, יש לי סף גיוס, הוא אמר לי, וואו, איזה חזק. הוא, החבר שלי, הוא חייל ברבנות, רבנות הצבאית.
כן.
והמפקד שלו ביקש ממנו משימה, למצוא לו חבר, יודע ספר, אדם שיודע תורה, הלכה, שיסכים להתגייס, כי הוא צריך אותו בשביל סקיד. הוא אמר לו, משימה, תמצא לי כזה. כשהוא שמע שאני, יש לי צד גיוס, הוא התקשר למפקד שלו, ואמר לו, יש לי בחור בשבילך. דיברתי עם המפקד מהרבנות הצבאית. נסעתי לראיון, דיבר איתי, עשה לי מבחן, וברוך השם, מצאתי חן בעיניו. ובעצם, נסגר, אני נרשמתי בצבא תחתיו, הוא רשם בקשה שהוא רוצה אותי, וזהו, ומאז בעצם הכל הרבה יותר הסתדר. כרגע אני נמצא שבועיים לפני גיוס,
okay.
אבל אני יודע שאני יכול, אני הולך בשמחה ובלי חששות, ברגיעה, וגם בביטחון בקדוש ברוך הוא, שכמו שהוא עזר לי עד עכשיו, הוא ימשיך ויעזור לי הלאה כשאני אצטרך.
אמן, הלוואה שזה באמת
התממש. והייתי רוצה להגיד למאזינים שבאמת צריך לדעת שהשם דואג לכל אחד, וכשאדם מגיע למקום או לסיטואציה מסוימת, הוא צריך לזכור שמשמיים מנחים אותו, לא לדאוג, רק להתפעל לקדוש ברוך הוא, תמיד שומע, וזה יכול רק לעזור. תודה רבה.
תודה לך. תודה לך על הסיפור הזה ועל השיתוף. ואני מקווה שבאמת תצליח גם לממש את עצמך.
אמן.
וגם להביא טוב לאנשים.
אמן.
להתראות.
עד כאן להשבוע בתוכנית סיפורים חיים, מאולפן של כל השלום בירושלים, אל קודס בערוץ העברי. תודה לטכנאי הקול המקסים שלנו, נאסר אבו אדואן. תודה לתמי מולד חיו על הליווי. תודה לרולה עוסמן על הקריינות לפתיח. למיכל גפן על הייעוץ המוזיקלי. ותודה למרואיינים האמיצים שהיו איתנו היום. אם תרצו גם אתם לספר על אירוע שחולל שינוי בחיים שלכם, אנא שלחו מייל עם התקציר לאימייל elad.vazana@gmail.com. ותודה לכם שהייתם איתנו. מקווה שנהנתם מהסיפורים ומהצלילים. שבוע טוב.
Na brandura e calmaria, nós amor devem descansar. Disse luta e resistência,
per sopravvivere in tormenta. La brandura e calmaria, non già morta ben scansata, di salute e resistenza, per sopravvivere in tormenta.
Je t'aime, mi amore, vedi ben fie, e nelle arabi di là, tu mat.
Boinha de zafio, e demais.
Amore,
veni per via,
e nelle
arabi
di là, tu
vai. Boi, tu mi affi, na